שלום וברכה, מסכת יבמות דף נ"ד, אנחנו מתחילים בשורה השביעית מלמעלה. שואלת הגמרא, מנהן מילי, מה המקור למה שאמרה המשנה, שכל ביאה של יבם קונה את היבמה, בין אם זה בשוגג, בין אם זה במזיד, בין אם זה באונס. עונה הגמרא, דתנו רבנן, ששנו רבותינו על הפסוק נקרא בפנים, כי ישבו אחים יחדיו, ומת אחד מהם ובן אין לו, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, יבמה יבוא עליה, ולקחה לו לאישה ויבמה. ודורשת הברייתא את חלקי הפסוק. מזה שכתוב יבמה יבוא עליה, לומדים שיש מצווה בייבום יותר מאשר בחליצה. דבר אחר, מזה שכתוב יבמה יבוא עליה, לומדים שהוא קונה אותה בכל סוג של ביאה, בין בשוגג, בין במזיד, בין באונס, בין ברצון. שואלת הגמרא, והאפיקטי למצווה? הרי כבר למדת מהמילים יבמה יבוא עליה, שיש מצווה בייבום. אז איך ניתן ללמוד מזה לימוד נוסף? עונה הגמרא שעניין הלמצווה נלמד מהפסוק נקרא בפנים, ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבימתו, ועלתה יבימתו השערה אל הזקנים ואמרה, מעין יבמי להקים לאחיו שם בישראל, לא אבה יבמי. ומהניסוח של הפסוק ואם לא יחפוץ האיש, נפקה יוצא לנו הלימוד, אם הוא חפץ ייבם. זאת אומרת שהמצווה לייבם עדיפה על פני אפשרות החליצה. וממילא וכי את הקרא, מה שבא הפסוק יבמה יבוא עליה, זה כדי ללמד בין בשוגג, בין במזיד, בין באונס, בין ברצון. ומביאה הגמרא ברייתא נוספת, תניא אידך. מזה שכתוב יבמה יבוא עליה, משמע שביאה כדרכה היא זאת שמבצעת את הקניין. ומזה שכתוב בהמשך הפסוק ולקחה, זה מלמד שגם ביאה שלא כדרכה, גם היא מבצעת את הקניין. ומזה שכתוב והיבץ מתקן פה לויבמה, זה מלמד שדווקא ביאה גומרת בה את הקניין, ואין כסף ושטר גומרים בה את הקניין. ומזה שנקטנו לשון של ויבמה ולא ויבם, לומדים דין נוסף, שגם אם הביאה הייתה בעל כורחה של היבמה, קנה אותה היבם לאישה. עד לכאן לשון הברייתא, והבח גורס פה אמר מר, שזה ציטוט מהברייתא הראשונה. דבר אחר, יבמה יבוא עליה בין בשוגג וכו'. ומקשה הגמרא והאפיקטי לחדרכה. הרי הברייתא השנייה למדה מהמילים יבמה יבוא עליה, שביאה כדרכה היא זאת שמבצעת את הקניין. אז זה לא פנוי ללימוד של הברייתא הראשונה, בין בשוגג, בין בן מזיד וכו'. מתרצת הגמרא שהלימוד ההוא, שביאה כדרכה קונה, לשון הפסוק להקים לאחיו שם נפקה, משם הלימוד הזה יוצא. כי עניין היבום זה דווקא במקום שמקים שם, שזה דווקא בביאה כדרכה, שרק באופן הזה היא יכולה להיכנס להיריון. וממילא התפנו לנו המילים יבמה יבוא עליה, וכי את הקרא, והפסוק בא ללמד, בין בשוגג, בין במזיד, בין באונס, בין ברצון. וחוזרת עכשיו הגמרא לדון גופה, בגוף הדברים שאמר רב יהודה, ישן לא קנה ביבימתו, והמקור לכך דאמר קרא, יבמה יבוא עליה, עד דמכוון לה לשם ביאה. מקשה על כך הגמרא והתניא, שהרי יש ברייתא שאומרת הפוך, שהיבם קונה אותה בין ער בין ישן. עונה על כך הגמרא, אימה, תאמר שהנוסח בברייתא לא מכוון אל הגבר, אלא על האישה, בין ערה בין ישנה. אבל היבם קונה אותה רק אם הוא מכוון לה לשם ביאה. ממשיכה הגמרא ומקשה והתניא, והרי יש ברייתא אחרת שאומרת בצורה מפורשת שבין ער הוא בין ישן הוא, בין ערה היא בין ישנה היא. וזה סותר את דברי רב יהודה. מתרצת הגמרא אחא במה יסקינן, כאן בברייתא במה מדובר? במתנמנם. והיחידה ממתנמנם, אמר רב אשי, נים ולא נים, טיר ולא טיר, ישן ולא ישן, ער ולא ער. כגון דקרולי ואני שקוראים לו הוא עונה ולא ידע להדורי סברה. אבל הוא לא מספיק ערני כדי לענות על שאלה שדורשת חשיבה. וכי מד קרולי מידקר, אבל כאשר מזכירים לו הוא נזכר. אז על ערנות חלקית כזאת של מתנמנם אמרה הברייתא שביאה במצב כזה קונה, וזה לא סותר את מה שאמר רב יהודה שמי שישן לא קנה ביבימתו. ועוברת הגמרא גופה לדון בגוף הדברים שאמר רבא, נפל מן הגג ונתקע, חייב בארבעה דברים, אבל וביבימתו לא קנה. זאת אומרת, שעל מה שהוא חבל את האישה הוא חייב בארבעה דברים והגמרא תפרט, אבל הוא לא קנה את יבימתו במעשה הביאה, כי הוא לא התכוון לדבר. הוא מפרט את הגמרא את ארבעת הדברים. בנזק, בצער, בשבט, בריפוי הוא חייב, אבל בושת לא מחייב. נזק הכוונה לחבלה הקבועה שנשארת באישה, צער זה הצער שנגרם לה, שבט זה ימי המחלה, וריפוי זה כמובן ההוצאה לרפואה, שעל ארבעת הדברים האלה הוא חייב, אבל על הבושה שנגרמה לה, הוא לא מתחייב. דאמר מר, אין חייב על הבושת עד שיתכוון. ועוד בעניין הכוונה, ממשיכה הגמרא, אמר רבא, מי שנתכוון להטיח בכותל והטיח ביבימתו לא קנה, כי הוא לא התכוון בכלל לעשות ביאה, אבל אם הוא התכוון להטיח בבהמה והטיח ביבמה, הוא כן קנה. והסיבה דהק המכוון לשם ביאה בעולם. כי כאשר הוא מתכוון להטיח בבהמה, יש על זה שם ביאה. ציטוט מהמשנה, אחד המערה, שגם אם הוא לא ביצע את הביאה עד הסוף, קנה היבם. אמר על כחולה, מניין להערעה מן התורה, שהיא תחשב כביאה גמורה, שנאמר, נקרא בפנים, איש אשר ישכב את אישה דווה וגילה את ערוותה, את מקורה הערה, והיא גילתה את מקור דמיה, ונחרטו שניהם מקרב עמם. אז אמר אולה, שמכאן לומדים להערעה מן התורה. שואלת הגמרא, אשכחן, אז מצאנו את זה לגבי נידה. ההערעה לגבי שאר הראיות, מניין שהיא נחשבת כביאה? וכי תימה, ואולי תרצה לומר, שלומדין את הדין הזה נילף מנידה? והרי זה לא אפשרי, שהרי מה לנידה שכן מטמאה את בועלה, שהוא יהיה טמא כמותה שבעה ימים, מה שאומר שיש בנידה חומרה מיוחדת על פני שאר הראיות? ואם כך, חוזרת השאלה, הרעה בשאר הראיות מניין? אלא אומרת הגמרא, אתיה, נלמד את הדבר מאשת אח, דכתיב, ואיש אשר ייקח את אשת אחיו נידה היא. ונשאלת השאלה, וכי אשת אחיו לעולם נידה היא? אלא זה בא ללמד שאשת אח היא כמו כנידה, מה נידה? איסורה הוא אפילו בהערעה, אף אשת אח האיסור אפילו בהערעה. אז נלמד את שאר הראיות מאשת אחיו. חה הגמרא, מה לאשת אח שכן בידו לרבות, דאי ביי מקדיש ואזיל כי אלפא. לא ניתן ללמוד שאר הראיות מאשת אח, שהרי איסור אשת אח זה דבר שנתון בבחירתו של האדם, שאם הוא רוצה הוא יכול לקדש אפילו 1,000 נשים, וכולם יהיו אסורות על אחיו באיסור אשת אח. ולכן, ניתן ללמוד מאשת אח את כל סוגי העריות שנאסרות עליו מחמת אישות, כגון אשת אב וקלתו וחמותו ואחות אשתו, שזה איסורים שבאים בבחירת האדם. אבל איסורי העריות כגון אמו ואחותו וביתו וכיוצא בהן, דאין בידו לרבות מנלן. מאיכן נלמד שבהם הערעה נחשבת כביאה? אלא מתרצת הגמרא שהערעה נחשבת כביאה בשאר העריות, עתיה, הדבר נלמד מאחות אב ואחות אם. דכתיב, וערוות אחות אמך ואחות אביך לא תגלה כי את שערו הערה. ומהמילה הערה נלמד שהערעה נחשבת כביאה. מקשה הגמרא, אבל איקה למיפרח, יש לפרוח על זה מה לאחות אב ואחות אם, שכן זה איסור הבא מאליו. ואם כך, ניתן ללמוד מהם איסורי עריות כמו אמו ואחותו וביתו וכיוצא בהם, אבל לא ניתן ללמוד מזה איסורי עריות שנאסרות לו מחמת קידושין. אז שוב חוזרת השאלה, הערעה בשאר עריות מניין שהיא נחשבת כביאה? מתרצת הגמרא שאומנם מחד הלואטיה, מפסוק אחד לא ניתן ללמוד את הדברים, אבל אם כך, תית אחד המתארתי. נלמד את זה בלימוד של אחד משניים, מה שנקרא הצד השווה, שאם נמצא מכנה משותף בין שניים מהפסוקים, ניתן לומר שכל מי שעונה על המכנה המשותף הזה, שייך בו הדין הרעה כביאה. ושואלת הגמרא, מהי תיתי? מאיזה שניים נלמד? ניסיון ראשון, תיתה מאשת אח ואחות אב ואחות אם, שמה שהקשינו קודם על אחות אב ואם, שכן זה איסור הבא מאליו, כנגד זה נלמד מאשת אח, שהיא לא איסור הבא מאליו. ומה שפרחנו קודם, מה לאשת אח, שכן בידו לרבות, כנגד זה נלמד מאחות אב ואם, שזה דבר שאין בידו לרבות. וממילא חזר הדין שהצד השווה שבהם, דהיינו המכנה המשותף, שהם אסורות עליו משום ערווה, והתורה עשתה בהם הערעה כגמר ביה. ומזה נלמד לכל שאר העריות שאסורות עליו משום ערווה, שגם בהם הערעה כגמר ביה. דוחה הגמרא שיש מכנה משותף אחר, מה להנח שכן אסורים משום שער, שהמכנה המשותף שהם קרובי משפחה שלו. אז ניתן ללמוד את כל האסורות עליו משום שער, אבל לגבי אשת איש שהיא לא קרובה שלו, מאיכן נלמד שהרעה כביעה? אלא מנסה הגמרא ללמוד תיתי מנידה ואחות אב ואחות אם, שהמכנה המשותף שהם אסורות עליו משום ערווה, ועשה בהם הרעה כגמר ביה. ולגבי אשת איש, ניתן ללמוד מנידה. דוחה הגמרא, מה להנח שכן איסור הבא מאליו, ולא הוא גרם את האיסור, וממילא לא ניתן ללמוד מזה לגבי איסורי עריות שנגרמות בעקבות קידושין שזה מעשה שלו. אלא מתרצת הגמרא, תיתי, נלמד את זה מנידה ואשת אח, דמי פרחת, שאין לך מה לפרוח שיש בהם מכנה משותף שלא ניתן ללמוד ממנו לגבי כל שאר העריות. מה התקיף למה כשעל כך רווח אברי דרוויקה, שכן יש לו פרחה על הדבר, מה לנידה ואשת אח שכן אין להם היתר בחיי אוסרן? תאמר באשת איש שכן יש לה היתר בחיי אוסרה, שניתן לומר שהמכנה המשותף בנידה ואשת אח, שכל זמן שהאיסור קיים, שזה כשהאח חי או כשהדם שופע, הרי הם אסורות. מה שאין כן איסור אשת איש, שבעלה הוא האוסר אותה, ובכל זאת יש לה היתר בחייו על ידי גט. אז אם כך, לא ניתן ללמוד הערעה כביאה באשת איש. על הקושייה הזאת של רווחה ברדר אביקה, אמר לי רווחה מדיפתי לרבינה. אתו נידה ואשת אח, בחיי אוסרנו דן להם היתר, אבל לאחר מכאן יש להם היתר? שמלשונו של רווחה ברדר אביקה משמע, שלאיסורי נידה ואשת אח, אין היתר בחיי אוסרן, אבל לאחר מכן, דהיינו כשיפסק אדם או כשהאח ימות, יש להם היתר. והרי אין הדבר כך, שהרי נידה, הפכנו דף, ביום איטל ימילתא. שאפילו אם הדבר האוסר אותה מת, זאת אומרת שהיא פסקה לראות דם, עדיין לא מותרת, שהרי היא אסורה כל שבעת הימים. ואותו דבר לגבי אשת אח, שבבנים טליה רחמנה, שגם אם מת האח, אם יש לבנים היא אסורה. אלא אומר רווחה מדיפתי, פריך אחי. תפרוך את הלימוד מנידה ואשת אח באופן הבא. מה לנידה ואשת אח שכן אין אוסרן מתירן? תאמר באשת היא שאוסרה מתירה. הוא מסביר רשי שאין כוח בדבר שאוסר אותם להתיר אותם, אלא דבר אחר הוא זה שמתיר אותם. שימים מתירים את הנידה, ואשת אח מותרת כשאין לו בנים. מה שאין כן באשת איש, שבעלה שהוא האוסר אותה, מתיר אותה על ידי גט. וממילא חוזרת השאלה, הרעה כביעה בשאר הריות מניין? אלא מתרצת הגמרא, אמר רבי יונה ואי תימה, ויש אומרים שאמר את זה רב הונה ברדר רב יהושע, אמר קרא, נקרא בפנים, כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונחרטו הנפשות העושות מקרב עמם, הוקשו כל הריות כולן לנידה. שהרי גם נידה כתובה בפרשת הריות, וכאן הוקשו כל איסורי הריות זו לזו, אז ניתן ללמוד מה נידה בהערעה, אף כל איסורי הריות בהערעה. נסכם את מהלך הדברים בטבלה הבאה. בשלב הראשון, הגמרא רצתה ללמוד ממה שכתוב בנידה את מקורה הערעה, שמכאן להערעה מן התורה. ודחתה את זה הגמרא, מה לנידה שכן מתמה את בועלה. בשלב השני רצתה הגמרא ללמוד מאשת אח ששם נאמר נידה היא וכי אשת אחיו לעולם נידה היא אלא כנידה מה נידה בהערעה אף אשת אח בהערעה וגם את זה דחתה הגמרא שאשת אח לא יכולה ללמד על כל איסורי עריות שהרי בידו של האדם להתחתן אפילו עם אלף נשים כך שבידו לגרום לאיסור אשת אח בשלב השלישי רצתה הגמרא ללמוד ממה שכתוב באחות אב ואחות אם כי את שערו הערה ודחתה הגמרא שהאיסור הזה הוא בדיוק הפוך לאיסור אשת אח, שהוא איסור הבא מאליו. ואז עברה הגמרא לשלב הרביעי, לנסות למצוא מכנה משותף, מה שנקרא לימוד במה הצד, שמכנה משותף של שניים מתוך הפסוקים שאמרנו למעלה, ילמדו אותנו את דין ההרעה. אבל מאשת אח ואחות אב ואחות הם לא ניתן ללמוד, כי המכנה המשותף שלהם שהם אסורים משום שער, מנידה ואחות אב ואחות הם לא ניתן ללמוד, כי המכנה המשותף שזה איסור הבא מאליו, ולמרות שחשבה הגמרא שניתן ללמוד מנידה ואשת אח, הגיע בסופו של דבר הגמרא למסקנה שגם להם יש מכנה משותף אחר, שאין אוסרן מתירן, מה שאין כן באיסור אשת איש שאוסרה מתירה. ובשלב האחרון הגיע הגמרא למסקנה שהוקשו כל העריות כולם לנידה, וזה המקור להערעה מן התורה בכל העריות. אבל אם כך שואלת הגמרא, ואין לנידה דקטיב אגבי אשת אח, למה לי? שהרי אם למסקנה למדנו מנידה, אז למה אמרה התורה את הביטוי נידה בפסוק של אשת אח? זה הגמרא שזה בא ללמד לכדי רב הונה. דאמר רב הונה, רמז ליבמה מן התורה מניין. פותחת הגמרא סוגריים ושואלת, מה זאת אומרת מניין? הכתיב, מצורה מפורשת, יבמה יבוא עליה. אלא מתקנת הגמרא את נוסח השאלה של רב הונה ושואלת, רמז ליבמה שאסורה בחיי בעלה מניין. שכל זמן שבעלה חי, אפילו אם הוא גרשה, היא תהיה אסורה. ושוב פתחת הגמרא סוגריים ושואלת, היי, הרי זה סברי. מדאמר רחמנה, מזה שאמרה התורה, שרק לאחר מיתת בעלה השריה היא מותרת, אז מכלל, דבחיי בעלה היא תמיד תהיה אסורה. ואם כך, הרי לא צריך לדבר רמז. מתרצת הגמרא שעדיין צריך למצוא לזה רמז, כי ניתן היה להסביר באחד משני האופנים הבאים. ודילמה, אולי לאחר מיתת בעלה יש מצווה לייבם, אבל אולי בחיי בעלה אחרי שהוא גירשה, כן יש רשות להתחתן איתה. אינמי, או גם אפשרות נוספת, שלאחר מיתת בעלה, אין, היא אכן מותרת להינשא ליבם, ובחיי בעלה היא אכן לא מותרת להינשא לו, אפילו אחרי שהוא גירש אותה, אבל היינו יכולים לומר שהחומרה של הדבר היא רק ברמה של ביטול עשה, שהרי יש כלל שאומר, ולו הבא מכלל עשה עשה. כי איסור אשת אח שהתגרשה, לא נאמר במפורש, אלא לומדים אותו על דרך השלילה ממצוות עשה של ייבום. ואם כך, רמת החומרה שלו הוא כביטול עשה, ולא היינו יודעים שיש בדבר איסור קרת. כן צריכים את דברי רב הונה שרמז ליבמה שאסורה בחיי בעלה באיסור קרת מניין. אמר קרא, נקרא בפנים, ואיש אשר ייקח את אשת אחיו נידה היא, ערוות אחיו גילה ערירים יהיו. וכי אשת אחיו לעולם נידה היא, אלא שהאיסור שלה הוא כנידה. מה נידה אף על פי שיש לה היתר לאחר מכאן, שהרי יכולה להיתאר אחרי שבעה ימים, בכל זאת, בשעת איסורה בקרת. באותו אופן, אפשת אחנמי, אף על פי שיש לה היתר לאחר מכאן, אם בעלה מת ללא ילדים, בכל זאת, בחיי בעלה אחרי שהוא גירשה, היא נמצאת באיסור בקרת. וכמו ששאלה הגמרא לגבי המילה נידה באשת אח, שואלת עכשיו הגמרא לגבי המילה הערה באחותה ואחותם. אלא הערה דכתיבה גבי אחותה ואחותם, למה לי? עונה על כך הגמרא לכדבא מיני רבינה מרבה. זה בא לענות על השאלה שרבינה שאל את רבה. המערה בזכור, דהיינו שהוא לא גומר את ביאתו בזכר, מהו? בקשה הגמרא על שאלתו של רבינה. מה אתה מסתפק לעניין בזכור? שהרי כתוב בפסוק נקרא בפנים, ואת זכר לא תשכב משכבי אישה תועבה היא. הרי במפורש משכבי אישה כתיבה. וכיוון שבאישה אמרנו שההראה זה כביאה, אז גם בזכר שכתוב משכבי אישה, ההראה כביאה. אלא אומרת הגמרא, רבינה שאל את רב השאלה אחרת. המערה בבהמה מהו? האם מי שלא גמר ביאתו בבהמה, עבר על איסור משכבי בהמה? אמר לי רבה לרבינה, אם אינו עניין להערעה דקטיבה גבי אחות אב ואחות אם דעדיה בהקשה מדרבי יונה, תנאו עניין להערעה דבהמה. זאת אומרת, אחת מ-32 עמידות שהתורה נדרשת בהם נקראת אם אינו עניין לדבר א', תנאו עניין לדבר ב'. אז אם ההערעה שכתובה בפסוק של אחות אב ואחות אם היא מיותרת, שהרי דין ההערעה למדנו מההקש שהוגשו כל ההערעות לנידה, אז תנאו עניין ללמוד שההערעה בבהמה נחשבת ביה. נסכם את הדברים בטבלה הבאה. שאלה הגמרא למה כתוב נידה לגבי אשת אח, ענתה הגמרא שזה בא ללמד שאשת אח אפילו אחרי שבעלה גירש אותה היא באיסור קרת. ואחר כך שאלה הגמרא למה התורה כתבה ההראה לגבי אחות אב ואחות אם, וענתה הגמרא שזה נצרך כדי ללמד שההראה בבהמה נחשבת כביה. ושואלת הגמרא מגדי בהמה, הרי האיסור של משכב בהמה חייבי מיתות בדין היא, אז אם כך, מה איתה מכתיב להערעה דידה גבי חייבי קריטות? שהרי אחות אב ואחות הם לא מחייבי מיתות בדין, שהרי לא כתוב בהם עונש מיתה, אלא יש בהם רק איסור קרת. אלא היה צריך לכתוב את המילה הערעה שמלמדת על הערעה בבהמה גבי מיתת בדין. לדוגמה, באמו או חמותו, והיינו אומרים את הלימוד של אם אינו עניין לזה, אתנאו עניין לזה, ונילף מיתת בדין ממיתת בדין. מתרצת הגמרא, איידה דקולי קרא לדרשה עתי, אגב כך שכל הפסוק של אחות אב ואחות אם הוא בא לדרשה, כפי שתפרש הגמרא בהמשך, אז כתיב בינמי המילתא לדרשה, אז כתבו בו גם את עניין ההראה בלא צורך, כדי שנוכל לדרוש אותו לגבי ההראה בבהמה. ושואלת הגמרא, מהי דרשה? עונה הגמרא, דתניא, שכך שנינו בברייתא על הפסוק, ערוות אחות אביך לא תגלה, שאר אביך היא, שזה מדבר על אחות שהיא בן מן האב, בן מן האם. אתה אומר שמדובר על אחות בן מן האב בן מן האם, או אינו אלא אחות מן האב בלבד, ולא אחות מן האם. ודין הוא, ולכאורה ניתן ללמוד את הדבר, בצורה לוגית, שהרי חייב קראת כאן, וחייב קראת באחותו. אז מה אחותו האיסור זה בן אחותו מן האב, בן אחותו מן האם? אף כאן, באחות אביו, מדובר בן אחות מן האב, בן אחות מן האם. או אולי כלך לדרך זו, ונלמד בדיוק הפוך. שהרי חייב כאן קראת באחות אביו, וחייב קראת גם בדודתו, שהיא אשת אחי אביו. אז מה דודתו? זה דווקא אשת אחי אביו מן האב, ולא אשת אחיו מן האם. אז אולי תאמר אף כאן באחות אביו, זה דווקא אחותו מן האב ולא מן האם. אז בוא נראה למי יותר דומה. אולי נאמר שדנים איסור הבא מאליו מאיסור הבא מאליו, ולכן נלמד אחות אביו מאחותו, ואל תוכיח דודתו שאין זה איסור הבא מאליו, אלא על ידי קידושין. או אולי כלך לדרך זה, שדנים קרובי האב מקרובי האב, שזה אחות אביו מדודתו, ואל תוכיח אחותו שקרובי עצמו היא. מכריעה הברייתא, מזה שהתורה הביאה פסוקים נוספים, תלמוד לומר, ערוות אחות אביך לא תגלה, שזה פסוק בפרשת קדושים תהיו, ערוות אחות אביך לא תגלה שאר אביך היא, פסוק נוסף, ערוות אחות אמך לא תגלה כי שאר אמך היא, והפסוקים הללו לא נצרכים לצורך אזהרה שהרי כבר הזהיר בפרשת אחרי מות. ואם התורה הייתה רוצה להשמיע לנו רק את העונש, כמו שהיא עשתה כשהיא חזרה לגבי אשת אח ואחותו, אז מספיק היה לכתוב איש כי ייקח אחות אבי ואחות אמו, אבונה מיסו. ומזה שהביאה התורה את האיתור של שאר אביך היא ושאר אמך היא, זה בא ללמד שאחות אביך זה בן מן האב בן מן האם, וגם ערוות אחות אמך לא תגלה זה בן מן האב בן מן האם. אבל שואלת הגמרא, למה לי למכתבה גם באחות אב, למה לי למכתבה גם באחות אם? מספיק היה לכתוב את האיתור באחד מהם, וממנו הייתי לומד לשניהם. עונה על כך אמר רבי אבאו, צריכי לכתוב את זה בשני הפסוקים. דהי כתב רחמנה באחות אב, אז הייתי אומר שזה דווקא באחות אב, שהאיסור שייך גם באחות מנהם, שכן יש לה חייס. דהיינו שיש לה ייחוס, כי משפחת אב קרויה משפחה, כמו שכתוב, והתיילדו על משפחותם לבית אבותם. אבל אולי לגבי אחות אם, שאין לו ייחוס לצד המשפחתי הזה, אימא לא, אולי הוא לא יהיה אסור באחות אמו, אם היא אחותה מנהם ולא מאביה. ומצד שני, והיא כתב רחמנה את האיתור באחות אם, אז הייתי אומר שכן ודאית, שהרי אחות אם היא ודאי קרובתו, ולכן היא אסורה עליו בין אם היא אחותה מהאב, בין אם היא אחותה מנהם. אבל אחות האב, שמא חס וחלילה אין זה אביו, אז אימא תאמר שלא אסורה עליו, אלא אחות אב מהאב ולא אחות אב מהאם. כן אמר רבי אבאו, שצריכה התורה ללמד אותנו את זה בשני הפסוקים. ושואלת הגמרא ודודתו, דפשיטא ללתנא שהאיסור שלה זה דווקא דמן האב ולא מן האב, מנלי, מה המקור לכך? עונה על כך אמר רבא, אתיה, הדבר נלמד, מגזרה שווה דודו דודו. ולא לקרוא את זה בטעות דודו דודו. שכתיבה אחר לעניין דודתו, ערווה דודו גילה, וכתיבה אתם, לגבי החיוב לגאול עבד עברי שמכר את עצמו לנוכרי, או דודו או בן דודו יגלנו. וכמו שמה להלן בחיוב גאולת העבד, מדובר על דודו מן האב ולא מן האם, אף כאן באיסור דודתו, מדובר שהיא נשואה לאח מן האב ולא אח מן האם. וממילא נשאלת השאלה, והתה מנהלן. מאיכן אתה יודע שבחיוב לגאול עבד עברי מנוכרי שכתוב או דודו או בן דודו, שזה דווקא מן האב ולא מן האם? עונה הגמרא, אמר קרא, שהרי כתוב בפסוק, ממשפחתו יגלנו. ודווקא משפחת האב קרויה משפחה, ומשפחת האם אינה קרויה משפחה. כמו שראינו ברש"י קודם, שכתוב, והתיילדו על משפחותם לבית אבותם. עד לכאן, דף נון דלת.